הקשר בין פוליטיקה לספרות, הדוק ועתיק, מן הסתם התחיל בערך ביום בו נכתבה המילה הראשונה. אחד הנציגים הבולטים ביותר של החיבור הזה במאה ה-20 הוא הסופר הבריטי, ג'ורג' אורוול. מחר ב-11 יחל בסינמטק תל אביב אירוע לכבוד צאת הספר מתחת לאף שלך, שהוא למעשה אוסף מאמרים שקיבץ ותרגם לעברית, יועד וינטר סגב. שלום לך.
שלום.
ובנו מכירים את אורוול מהרומנים המפורסמים, 1984 ומחוות החיות. ספר לנו קצת איך הוא הגיע בכלל לכתיבה ועיסוק רבים כל כך בפוליטיקה.
הסיפור של אורוול הוא סיפור בעצם של בן מעמד בינוני מראשית המאה ה-20 בבריטניה. הוא נולד בהודו, אבא שלו היה שוטר של האימפריה באזור הודו ובמזרח בכלל. הוא גדל באנגליה בפנימיות אנגליות, שוב טיפוסיות למעמד הבינוני הגבוה. הוא התעסק הרבה בשאלות של מעמד בכתיבה שלו, ואז מסיבות שהביוגרפים אוהבים להתווכח עליהם, הוא החליט, למרות שהוא סיים את הלימודים שלו בפנימיה היוקרתית של איתון, הוא החליט לחזור למזרח לשרת שם בתור שוטר במשטרת האימפריה.
בחירה לא טריוויאלית, נדמה לי.
לא, היא לא הייתה טריוויאלית, וזאת הייתה תקופה שלפי כל מה שהוא מתאר בכתיבה האוטוביוגרפית שלו, הייתה תקופה שבה הוא בעצם למד, כמו שהוא קרא לזה, על העבודה המלוכלכת של האימפריה.
שם הוא חווה אילו חוויות, נדמה לי שהמפורסמת ביניהם מוכרת מהסיפור הקצר שהוא כתב להרוג פיל?
כן.
מה קורה שם?
השיפור הזה מתאר מצב שבו הוא בתור שוטר, כנראה מדובר על סיפור אמיתי שקרה, שהוא בתור שוטר נתקל באיזשהו פיל שהתחיל להשתולל ולשכן את הכפרים בבורמה. הוא שרת בבורמה באותה תקופה, והוא בתור שוטר יחיד מול כמה אלפי בורמזים נקרא לטפל במצב. בתור שוטר שכבר הכיר קצת פילים מהשהות שלו בהודו, הוא התייעץ עם כמה אנשים שם, והיה ברור שהפיל כבר לא מסוכן. אבל מכיוון שהבורמזים לחצו עליו בעצם במסה של המספר של בורמזים שמופיעים שם, הוא מתאר את המצב שלו בתור שוטר בריטי יחיד, חמוש יחיד מול המון לא חמוש, שמצפה ממנו לפעול. ואת התהליך הנפשי בעצם שהוא קורא לחייל במשטרה בצבא קולוניאלי מול המון לא חמוש כזה שמטפה ממנו לפעול. הוא צריך להחליק פסון, כמו שאומרים, הוא צריך להיראות גבר, ובסופו של דבר הוא יורה בפיל, למרות שהוא יודע שזה בכלל לא דרוש ושזה נזק כלכלי עצום לפגוע בהודו ובבורמה פילים שהם חיות עבודה עיקריות שם.
ובעצם הוא בא ואומר, למרות שלכאורה אני השליט והשולט במצב, הופעלתי כמו בובה על ידי הציפיות של ההמון ממני.
אפילו קצת יותר מזה, הוא אומר, זה המצב של כל כובש. כשחייל או שוטר בצבא הכיבוש עומד מול ההמון, הוא חייב להפגין סמכות, גם אם הוא יודע שהסמכות הזאת היא הפעלת כוח שלא לצורך. הסיפור הזה לכן הפך לאחד הסיפור, המאמר הקצר הזה הפך לאחד מהסמלים של החוסר התוחלת, כמו שאורוול קורא לזה, חוסר התוחלת של המעמד של האדם הלבן במזרח.
וכשהוא
הופך לרודן,
וכשהוא חוזר חזרה למולדתו, הוא בעצם מחליט שאחת ממטרות חייו העיקריות, תקן אותי אם אני טועה, זה להפוך את הכתיבה הפוליטית לכתיבה אומנותית.
ההחלטה הזאת, יכול להיות שהיא, ההחלטה הזאת היא ציטוט ממאמר קצת יותר מאוחר. היה ברור לו כבר מגיל צעיר שהוא רוצה להיות סופר. כפי שהוא כותב, ההתנדבות שלו לשרת במשטרה של האימפריה הבריטית בבורמה הייתה בניגוד לנטייה הטבעית שלו. למה בדיוק הוא עשה את זה, זה שוב, כמו שאמרתי קודם, זה שאלה שלו. לא בדיוק ברור למה הוא בחר את הבחירה הזאת כשהוא היה בערך בן 20. אבל החמש שנים שהוא בילה שם שכנעו אותו שזה לא מה שהוא רוצה לעשות בחיים. הוא חזר, וכפי שהוא מתאר, הוא הרגיש הרבה מאוד רגשות אשמה על מה שהוא נאלץ לעשות שם בבורמה. והבחירה שלו, ושוב, זו בחירה מפורסמת בגלל שהיא תועדה בספר שגם תורגם לעברית, לפני כמה שנים, דפוק וזרוק בלונדון ופריז, הבחירה שלו הייתה לעבור וכאילו לרדת למה שהוא קורא התחתית של התחתית. לעבור ולגור עם חסרי הבית, עם הקבצנים, עם הזונות, עם כל האנשים שברבדים הנמוכים ביותר של החברה. הוא הרגיש, ככה הוא מתעד לפחות, שככה הוא מבצע מין כפרה על מה שהוא ביצע בתור שוטר של האימפריה. החלק הזה זה חלק שגם כמתועד בספר, והוא, אם אנחנו מדברים על האירוע של מחר, חלק שאפשר לעקוב אחריו עד לרומן האחרון שהוא כתב והמפורסם ביותר, 1984, בעצם בכל הניסיון של ווינסטון להתחבר אל הפרולים. הפרולים זה אותם עבדים בעצם של הדיקטטורה ששלטת ב-1984, או מנסה בתקופה מוקדמת יותר, הרבה יותר, של חייו להתחפש לנווד, להתחפש לחסר בית, לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות, ליצור קשרים חברתיים עם אותם אנשים שהוא הרגיש שהם הנפגעים העיקריים של הסדר החברתי הקיים. ועל זה הוא כותב.
כשהוא עושה את הבחירה הזאת, לדעתך זה נועד יותר באמת לחפר בשביל עצמו על דברים, לשחרר קיטור, או שדרך החוויות האלה והכתיבה עליהם הוא רוצה באמת להשפיע על תהליכים חברתיים?
זו שאלה קצת מורכבת. בין היתר היא מורכבת, מכיוון שאורוול הוא היה במידה רבה סופר ועיתונאי, שחיפש גם חומרים לכתיבה. היה לו ברור כבר כשהוא החליט לרדת בסולם החברתי הכי נמוך שהוא יכול, זה שהוא הולך לתעד את זה, והוא ניסה לכתוב בכל התקופה הזאת. בסופו של דבר הוא תעד את התקופה הזאת באותו ספר ראשון שיצא לו, ושמה גם בספר הזה גם הוא פורסם לראשונה השם הספרותי שלו, ג'ורג' אורוול. זה לא היה השם האמיתי שלו, השם האמיתי שלו היה אריק בלר. קשה לומר בדיוק למה בן אדם עושה מה שהוא עושה, ובוודאי לא כשמדובר באדם שעבר כל כך הרבה תהפוכות כמו אורוול. לכן לא הייתי רוצה להגיד זה נעשה בגלל סיבה אחת. נראה לי שזה איזשהו תהליך מורכב יותר שעובר על בן אדם בתקופה קריטית בחיים שלו.
אז בוא ניגע בעוד תהפוכה שאתם תתייחסו אליה מחר. הדוקטור גיורא גודמן ידבר מחר על זה חוות החיות, הרומן של אורוול, הופך בעצם לסרט האנטי-קומוניסטי המהמם יותר בכל הזמנים, כמו שהגדרתם את זה אתם, ומצביע על מעורבות של CIA ושל גורמים אחרים לקח את הטקסט של האיש השמאלן הזה כדי שהוא ישרת את המאבק נגד הקומוניזם.
ההגדרה של אורוול כאיש שמאל היא יכולה לקומם הרבה מאוד אנשי שמאל ואנשי ימין גם יחד. הנקודה שבה הוא באמת הפך לאיש שמאל, וזה כנראה, וזה שוב מתוך העדות שלו עצמו, זה הייתה מלחמת האזרחים בספרד. הוא מיד אחרי שהוא חזר, הוא סיים את הכתיבה באותה תקופה של התיעוד שלו של החיים של העניים בלונדון, בפריז, בצפון אנגליה. הוא החליט להצטרף ללחימה של הרפובליקאים נגד הפשיסטים באותה תקופה בספרד. זה היה לפני מלחמת העולם השנייה, בשנים שבהם השתוללה מלחמת האזרחים שם בספרד. הוא נסע כמתנדב לספרד, והוא נלחם עם הטרוצקיסטים. וזה שוב, כל מה שקרה לו שם בספרד, דבר שמתואר מאוד בפירוט ובספר מאוד מאוד יפה ומעניין שקרוי הומאז' לקטלוניה, מופיע בספר גם כמה חלקים מתוכו. הדבר שבעצם קרה לו במהלך הלחימה בפשיסטים, מצד אחד הוא נפצע מכדור של פשיסט, נלחם בפשיסטים יחד עם הטרוצקיסטים, מצד שני כשהוא חזר לברצלונה אחרי אותה פציעה, הוא ראה שמה שקורה בברצלונה זה בעצם ניסיון של הקומוניסטים שיתגו את שבעצם מומנו וקיבלו נשק מסטלין באותה תקופה להשתלט על המחנה הרפובליקאי ביחד עם אויבים של אותם גורמים שאורוול נלחם איתם, גורמים של המעמד הבינוני שרצו לחזור לשלוט בספרד,
דבר שעורר בו התנגדות.
כן, עכשיו, זאת אומרת, מה שהוא ראה שם, הוא ראה שם הוא נחשף שם להרבה מאוד מהשקרים של התעמולה הסטליניסטית, והוא לפיכך היה אחד מהאנשים הראשונים בשמאל הבריטי שהטביע על זה שמה שקורה בברית המועצות זה לא קרוב אפילו להיות סוציאליזם כמו שאותם אנשים חלמו עליו. אני חושב שזה פשוט דיקטטורה שהיא לא הרבה יותר טובה מאשר הדיקטטורה הנאצית.
אנחנו נאלצים לסיים, זה באמת על קצה המזלג. מי שירצה לשמוע יותר, מוזמן כאמור מחר ב-11 לסינמטק תל אביב, שם תדבר אתה, ידבר כאמור דוקטור גיורא גודמן, וגם יוקרן 1984. יועד וינטר סגב, הרבה תודה לך.
תודה.